סיוון רב מאיר, בוקר טוב לך.
שלום, יונת יקרה, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, הקדמנו בשעה את הקפה, כי ב-11 אני מנחה בבני ברק טקס של גנזך קידוש השם, לשגרירי האיחוד האירופי בישראל, 25 שגרירים של מדינות אירופה, שבאים ללמוד על השואה, טקס יום השואה, בבני ברק. עכשיו ב-11, ולכן אני... לכן הקדמנו, זה כמו פתק למורה, את יודעת, אני מסבירה לך למה אני לא פה בשעה הבאה.
אני רוצה להגיד לך רק שהקפה של 10 הוא טוב מהקפה של 11, כי יש לו משמעות גדולה יותר, וגם סומכת עלייך שתדעי לדבר על המצב הנוכחי לצד החומר של השואה, שה-25 שגרירים יקבלו ממך בבני ברק עיר הקודש.
בדיוק. טוב, האמת, אני עושה עליי חזרות, אני אספר לך סיפור שאני הולכת לספר גם להם. את יודעת, בבוקר שכל אחת המאזינות, בין רפיח לצפון, לדרום, לחטופים, לזה שזה עוד לא נגמר, וספירת עומר, אפילו איזה מוזיקה קצבית ככה להוציא את האנרגיה, זה לא הכי מתאים. אגב, איזה שיר שמת עכשיו, היה נורא יפה, זה
ירון בר. זה ירון בר, ימים של שקט, ואיזה גרסה ווקלית נהדרת, תודה לירון בר, שמשדר עכשיו אגב בשעות אלה בקולך מיוזיק.
אז זה ממש... לנו עכשיו לשם את מי שעוד איתנו, מה את עושה?
לא, לגמרי, מה פתאום, הם ישמעו אחר כך בשידור החוזר, סימן, לא מתאים לך ככה.
אוקיי, אוקיי. טוב, אז אני רוצה לחזרות, סיפור שנתקלתי בו לראשונה השנה, סיפור עתיק, מחבר באמת את הימים האלה מיום השואה וכל מה שקורה, סיפור שמשמיים, אני חושבת שהוא מאוד רלוונטי למצבנו. סיפור הולך כך, אחרי השואה, במחנות העקורים, מגיע הרב אליעזר פילבר, שהוא מראשי ועד ההצלה, ארגון אמריקאי, שבאמת כשמו כן הוא הציל רבים בשואה, ואחר כך מגיע למחנה של פליטים, של עקורים, כמנהיג אמריקאי, ומתחיל לארגן שם את החיים היהודיים, מארגן תפילות. קורא לאחד הפליטים להצטרף למניין, ומקבל סירוב, סירוב מנומק. אומר לו אותו ניצול, אני אחרי מה שראיתי פה, אני לא בא להתפלל. הוא מסביר, היה כאן יהודי במחנה, יהודי דתי, שהבריח לתוך המחנה סידור תפילה. בהתחלה זה מאוד ריגש אותי, הוא גם נתן לאחרים להתפלל, התפעלתי, איזה יופי. ואז נחטפה בפניי התמונה המלאה, מתברר שהוא נתן לאחרים להתפלל תמורת פרוסת הלחם האחרונה שלהם. כלומר, ממש היה צריך לקנות ממנו, להשאיל ממנו את סידור התפילה תמורת אוכל. איזו אכזריות, איזה רשע, אני ראיתי דבר כזה, אני לסידור תפילה לא חוזר, אחרי שראיתי שיהודי דתי יכול להתנהג כך. זה נשמע מאוד מהדהד, זה נשמע איזה משהו באמת מוחץ כזה, מה אפשר לעשות עם היהודי הזה? אמר לו הרב סילבר, אחרי שהוא חשב, וכמובן ככה ברוך ובהבנה, אמר לו, אני מבין אותך יהודי, ראית דבר קשה, באמת זה, אנחנו לא שופטים אף אחד, אבל זה באמת לא משתמשים ככה בסידור תפילה. אבל מצד שני, תרשה לי לשאול אותך, למה אתה מסתכל רק על אותו יהודי שניצל אחרים עבור פרוסת לחם אחרונה? אתה לא מסתכל על עשרות יהודים שהיו מוכנים לוותר על פיסת לחם אחרונה כדי להתפלל. ולמה שלא נמשיך עכשיו ונתפלל את מה שהם כל כך מסרו עליו את נפשם והסכימו לוותר על אוכל? אז אנחנו אחרי הישועה והניצחון, איך לא נמשיך אנחנו את התפילה שלהם? ומספר את האגדה שאותו יהודי כמובן מיד יצטרף למניין. והשאלה היא על מה מסתכלים בחיים. אתה בוחר לאן לכוון את המבט, את מה להעיר ומה להחשיך, איזה קולות להגביר או לא להגביר. את יודעת, את ברדיו, אז לטכנאי יש קונסולה כזאת שהוא מעלה ומוריד ערוצים. אז בחיים שלנו אני מחליטה כמה אני מגבירה ערוץ של תקשורת חיצונית שמרעילה ומרעישה, או של דברים, קולות בתוכי שמגבירים דאגה, וכמה אני מנמיכה את הקונסולה הזאת ואיזה קונסולה אני רוצה להגביר. והסיפור הזה מראה שאתה באמת יכול להתמקד ממש בחירה חופשית את מה להעיר, יש כל כך הרבה טוב גם בתקופה הזו להעיר. עכשיו, אני סיפרתי את הסיפור כזה אגדה, את יודעת, משהו, סיפור יפה. פונה אליי אתמול שושנה סילבר, שמספרת לי, עולה מאמריקה, מספרת לי שיש מסמך מפורט בביוגרפיה של שמעון ויזנטל, סיימון ויזנטל המפורסם, רודף הנאצים, היה יהודי שהיה ניצול שואה, ובמשך שנים צייד הנאצים, כך כינו אותו, הנאצי הנטרס, כאילו היא שלחה לי את הביוגרפיה שלו באנגלית, ושם הוא מספר, סיימון ויזנטל, על שמו, זה מרכז ויזנטל, הוא באמת מזוהה מאוד עם צדק, עם הנאצים אחרי השואה, הוא מספר את הסיפור הזה בגוף ראשון. לא רציתי להתפלל, ראיתי יהודי, כלומר, הכל זה לא אגדה. הרב סילבר עם השם המלא, הרב אליעזר סילבר, והוא כותב, הלכתי והצטרפתי לתפילה. והשאלה הזאת המשיכה ללוות אותי כל חיי, כי הרי אני לא באתי פה לספר הבוקר היסטוריה, אלא כל אחת את הסיפור הזה שתיקח לחיים ותיישם את הסיפור הזה שעכשיו מתברר שהוא גם אמיתי ותיישם אותו בחייה.
את יודעת, יש לנו פה פינה שהתפקיד שלה זה להגיד תודה. אני אומרת תודות על דברים שקרו לי, אפילו שנראים לנו איזוטרי מאוד, והמאזינות לוקחות לעצמם איפה שהן נמצאות, במטבח, באוטו, בדרך בשידור אחר כך, באתר, הן אומרות, הן עוצרות להגיד תודה על דברים שלהן, כי להרגיל את השריר הזה של התודה, של להתחבר לכאן, ועכשיו זה קצת כמו מיינדפולנס כזה, של בוא נגיד תודה על מה שקורה עכשיו, כדי להתנתק מהצרות, והצרות יחכו, הדאגות יחכו, הבשורות הטובות, והכל יחכה. אבל בוא נתחבר שנייה לכאן, ועכשיו ונראה שיש לנו המון על מה להודות, זה נותן לנו כוח. אז אולי באמת, אם תרצי לחבור לדבר הזה היום, ולהגיד כמה
מקסים.
תודות משלך.
וואי, מקסים, מקסים. אני מתחילה לחשוב לאחרונה, שזה לא כל כאילו המיינדפולנס הזה, והמשחקים, והמשפטים האלה, את יודעת, זה לפעמים יכול להיות איזה סלוגן ככה שטחי, אבל זה צריך, קודם כל, אני מודה רק על היכולת, את יודעת, לדבר, לתקשר, שוחח איתך, רגע, אני קודם כל אעשה את המשימה.
בדיוק.
אני לא אקפוץ את הפילוסופיה. וואי, מה, ברוך השם, על הבריאות, הפרנסה, על עצם החיים, למדנו כל כך הרבה משמחת תורה, כמה כל זה לא מובן מאליו, אמרנו שהחיינו בפסח, לקבל משמעות. על באמת כל כך, אפילו על הזכות דווקא בדור הזה לחיות פה, אמרתי שאני יוצאת לגנזך קידוש השם, לפגוש שגרירים, כלומר מגיעים ממדינות זרות לישראל, את יודעת, עם ישראל בארצו, חי, לומד תורה, פה, אז מתחיל אחר זמן משמעותי בעונת הישיבות, חשוב מאוד, לחיות בתקופה שאתה יכולה, את יודעת, שום דבר לא מובן מאליו, באמת באמת, כמעט כל דבר שאני אסתכל עליו, אני אפילו כשאני עומדת עכשיו בפקק, בעודים דברת איתך, גם בפקק צריך להגיד תודה, יש כבישים, יש מכוניות, יש אזרחים.
בחיים, שנוסעים מ-A ל-B.
בדיוק, בדיוק, למטרה כמובן שבגלל הם יצאו מהבית, שאל כולם לברכה, זה פילוסופת חיים, אבל ככל שאני, אני חושבת שהסתמאות האלה הן יכולות להיות שטחיות, אם אנחנו לא מחוברים לאיזה עוגן. בדיוק המשפט שאת אמרת, אני שמעתי בשנה שעברה ביום הזיכרון משרה רוזנפלד, אמא של מלאכי רוזנפלד, השם יקום דמו, שנפל, והיא אמרה איזה משפט שהפך קצת לסיסמה, היא אמרה, מה שנתנו לי בחיים האלה, גדול ממה שלקחו ממני, בחשבון הכולל. עכשיו, מה שנתנו לי בחיים האלה, גדול ממה שלקחו ממני בחיים האלה. והיא, זה משפט שהם, כאילו, אז זה הפך, אז אני זוכר, זה סטיקר, היום יש פה ככה בסטיקר, עם סלוגנים, משפטים, תן חיוך, הכל לטובה, זה נכון, אבל זה מצריך, אני חושבת, עבודה עצמית יותר מלצטט או עתק הדבק או לשלוח את זה בוואטסאפ. אני מתחילה לראות לבנות האישיות, לבנות עוגנים. אני מראיינת, פוגשת הרבה מאוד אנשים בתקופה הזו. אין ברירה, אלא, את מבינה מה שאת, התרגיל הזה שאת נתת עכשיו, זה צריך להיות תרגול יומיומי, כל הזמן, לנו, לילדינו. זה בקיצור,
דרך חיים.
הכי טובה שאנחנו יכולים זה להשקיע פנימה. כן, כן, ממש. להיות אנשים בנויים, אנחנו זוכים בתקופה הזאת לפגוש דמויות כאלה.
את רואה אפילו את החיילים שלנו, ילדים בני 20, שבנסיבות מצערות, הרבה פעמים הם מוצאים אצלם בחפצים האישיים, הם כותבים היסטוריה. הם מבינים למה הם מוסרים את נפשם, הם כותבים, אני נכנס כדי להגן על העם שלי. אתה אומר, הוא ילד בן 19, מאיפה כל הדבר הזה? אז בי שעכשיו גם יש עניין כזה לעשות מזה ממש קמפיינים, אנשים שמים כסף על מודעות בגודל של עזריאלי, כדי להפיץ את... כן, להפיץ משנה.
ענק, ענק. אגב, זה קצת מתחבר למסכת אבות, שכל כולה זה הוא היה אומר. הרי כל אחד מהתנאים היה אחד מהתנאים, אבל בסוף במשפט קצר, שוב, זה סלוגן שהוא חי אותו, לא סתם זה רק משפט מגניב לטוויטר, לוואטסאפ, לסטטוס, הוא היה אומר, אלא הוא היה חי, והיה אומר, והוא היה חי את הדבר הזה, בכניסה לירושלים, עדן דאווי,
פעם היו חיים את מה שהיו אומרים.
זהו, אז הנה דוגמה, שלוש מילים, הזכרת את כל הסטיקרים, מי שיכנס בשעריה של עיר הקודש, בימים הקרובים, יראה שלוש מילים, ורק תתחזקו מהכל. מתוך צוואתו של רועי, אני רק חושבת כמה אנשים ממגזרים אחרים שלא הכירו, שלא מכירים, וואו, איזה משפט כל כך באמת הולם, שאחותו פנתה לחברת הפרסום מגה מדיה, נתנה לה את זה בינתיים, זה בחינם, היא לא שילמה על זה, נתנו לה בחינם בכניסה לעיר בענק, רק תתחזקו מהכל. היא אומרת, היה לי חשוב לרומם, בימים האלה אנשים מגיעים, יום הזיכרון, וכל מיני סיבות להיות ככה יותר שפופים, זה מה שרציתי, וזה מה שאח שלי רצה. מכל דבר שקורה רק תתחזקו. אז שוב, זה יכול להיות כזה שטחי, זה יכול להיות הוא היה אומר והוא היה חי, ושזה בנוי בשנים ומופנם. הלוואי.
וואו, שנזכה. טוב, סיוון, זכי לעשות חיל, ושהשם ישים בפיך את המילים הנכונות לעולם.
אמן, אמן, שרק נתחזק מהכל. תודה רבה.
אמן, תודה רבה על השיחה הזאת. ביי ביי. להתראות.